תרים אותי באיזה, אתה רוצה את הטק? יש לי פה זה. מה נתחיל? טוב. מצאתי איזה נקודה, כל פעם אנחנו תופסים איזה נקודה. אני רוצה להגיד שהיא ממש עניינה של הפרשה, היא רמוזה בפרשתנו. דרך איזה עניין, תכף נעלה עליו. וכבר החלטתי להוסיף עוד משהו בינתיים שלא הבאתי בדף. משהו חשוב שראיתי ש... ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרן. הפסוק הזה, כפי שידוע, הוא מקפל בתוכו איזה 14 שנה. הוא יצא מבאר שבע, אבל הוא הלך לבית המדרש. כן, אז כבודו אומר שם ועבר. האמת היא שאם נדייק, וחלק מהנוסחאות ברש"י מדייקים את זה גם כן, בחלק מהנוסחאות, ברוב הנוסחאות כתוב בית המדרש של עבר. ולמה צריך להגיד עבר ולא שם ועבר? כי שם נפטר כבר בתקופה הזאת. אם מספר חשבים את כל השנים ממתי ששם נולד ועם השנים שהוא נפטר, מתי הוא נפטר, ועכשיו יעקב שהיה כבר בן, אז הוא, בילדותו, יעקב למד באוהלי שם ועבר. אבל עכשיו הוא כבר לא היה, עבר כבר לא היה. ככה מובא. לכן בית המדרש של עבר. כתוב נתמן בבית עבר. ככה מובא בסרטון. יכול להיות גם. כן. מאלה שיש, יש תוספות באיזה מקום שמדייק את זה. המערשה מדייק ככה. איפה זה? אבל כאן איפה נתמן? ונראה כאן הנציב בית עבר גם, תכף נקרא את הנציב הזה אומר, נתמן בבית עבר איפה רשי? למה היינו? הנה, רשי כאן אז יש, פשוט יש נוסחאות רשי יותר מדויקות רשי בסוף חיי שרה אני תכף רוצה להתייחס לעניין הזה אומר, ואלה שני חיי ישמעאל למה, אמר הבכי אבא רבא למה נמנו שמותיו של ישמעאל? למה מנו פה את שמותיו של ישמעאל בסוף חיי שרה? מה אכפת לי כמה ישמעאל חי? אלא לייחס בהם, ככה כתוב, לייחס בהם שנותיו של יעקב משנותיו של ישמעאל. למדנו ששימש יעקב בבית עבר י' שנה. כשפירש מאביו, קודם שבא אצל לבן. שרק כשפירש מאביו, מת ישמעאל, שנאמר וילך עשיו לישמעאל, וכו', ואומר, רש"י הביא את כל החשבון בסוף תולדות, איך יוצא שיעקב, נמצא יעקב בבית עבר. יחסה, אם אתה מנה את כל השנות של יעקב, אתה רואה שחסר 14 שנה? מזה לומדים שהיה בבית עבר 14 שנה? אז אני אומר, גם רש"י, גם הנציב, מדברים על בית עבר. סתם, זה דיוק, כי תמיד אומרים שם ועבר, ככה רגילים להם. אחר כך, אחרי שיעקב עשה את 14 שנה האלה, ככה יוצא, וילך הרן, אז אני אומר, ויצא יעקב באר שבע, וילך הרן, מוחבאים פה 14 שנה. וילך הרן הזה אחר 14 שנה. ואז הוא פוגע במקום, הרום הזה הרום אוריה, והיה לשם כיבה השמש, וכך מבנה המקום ועשה מרתב, יש כל המקום ההוא, והחלום בין אסלם מוצרת על ראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עונים ויורדים בו, והנה השם ניצב אליו, ויאמר, אני השם אלוקים. עכשיו, לגבי ויפגע במקום, חז"ל אומרים שיעקב תיקן תפילת ערבית. כן, פגיעה זה תפילה, לשון תפילה, תפגע בי, אז יעקב תיקן תפילת ערבית. מה לומדים את זה? וילן שם, ויפגע מקום וילן שם, אז זה תפילת ערבית. השם תדבר איתו, מקבל התגלות חשובה מאוד, הרי אתה שוכב עליה, לך את נדע וזורך, וזרחה כפר, פרס שתיים ובקדמה, לבחור הכל שפחות האדמה, כל הברוך, ואין אנחנו עם אמר, שפחות לך בשורת אלך, כי לא עזובך, עד אשר עשית, איזה ברכות נפלאות ומיוחדות. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מכיוון שירה מגנימה,
כתוב, הנה
אנוכי ניצב עליו, הנה השם ניצב עליו, השם אמין ניצב על יעקב, על הסולם, על מה?
אני חושב על יעקב.
לשומרו, ככה רש"י אומר, ניצב עליו לשומרו, מה שמע על יעקב? לא. לא נראה לי, יעקב. אז שאלה מה הוא לא ידע, רש"י אומר, שהוא יפגע במקום, מה זה שהוא יפגע במקום? שהתחיל ללכת, הגיע עד רגע, איפה זה? פתאום הוא נתקל בזה, למה? ש אנוכי לידתי בית אלוקים, רק רגע, זאת אומרת, כאילו שהוא התחיל ללכת, ככה רש"י מביא אחר כך בהמשך, הלך כמעט הגיע עד חרן, הוא אמר, אפשר שעברתי על מקום שתתבוע באותה ולא התפללתי שם? יאיב די תלמדר, התחיל לחזור, הגיע עד בית אל, ואז קפצה לו הדרך, והפגע במקום, פתאום הוא פגש את ים המוריה. ככה רש"י אומר. לא נכנס לכל עכשיו, לכל הזה, יש פה רש"י, יש רמב"ן, ואיך להסביר, איזה מקום בדיוק הוא היה. אבל רואים שיעקב ידע שיש הר המוריה, כן? הוא אומר, למה לא התפללתי שם? אז מה זה אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי? מה הוא לא ידע? אז על זה, אני קודם כל רוצה להסביר לכם איזה ביאור נפלא שמצאתי, אבל בכל זאת לפני כן, משהו שאמרתי את זה שבוע שעבר כאן, חלק היו וחלק לא היו, לא פה, בשבת, ואני רוצה להגיד את זה כי שמעתי שזה היה חשוב. מה זה היה לימוד תורה הזה של יעקב אבינו 14 שנה בבית אבן? כאשר אנחנו רואים, אז בואו נראה, אז הקראנו לכם כאן את הרש"י. רש"י אומר, למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב. עומד הנציב, בא להעמיק דבר על הנקודה הזאת, מה זה לייחס? ייחוס, ייחס שנותיו של יעקב. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, מבואר מזה שחזרו על כל צעד, כאילו חיפשו וחיפשו וחיפשו, מה הטעם? למה מנו את שנותיו של ישמעאל? והבינו שכל מה שזה נכתב בתורה פה, כמה פסוקים, זה רק בשביל זה. כך אומר, כי הלשון של חז"ל, למה נמנו את שנותיו של ישמעאל? לייחס בהם שנותיו, משמע שרק בשביל זה נכתב. קודם כל הוא מדייק את העניין הזה. דאילו ביקשו חז"ל יודע שיעקב אבינו ישב 14 שנה בית עבר? היה להם לומר, משנותיו של ישמעאל למדנו שנותיו של יעקב, אלא הודיעו שאין שום טעם אחר. ולמדנו מכאן, הוא אומר, דמאז הגיע זמן האומה הנבחרת להשתחל בעולם, הרי יעקב עכשיו צריך ללכת ולהוציא ולהוליד את עם ישראל, את ה-12 שבטים האלה. אז הסבר מקום כמה סיבות בעולם הבריאה, ובשבילם כך כתב בתורה כמה עניינים לא טועים, רק בשביל איזה תכלית, הנוגע לאומה הנבחרת. כלומר, אתה רואה שכל התורה, גם כאילו שכתוב פה ישמעאל, זה לא בשביל ישמעאל, זה לא העיקר פה. כל מה שהתורה, כל מה שנכתב, הכל, זה רק בשביל יעקב, זה רק בשביל ישראל. כמו שכתוב, אחר כך בשבת הבאה נלמד, נקרא בוישלח, אז כתוב, שם באל תודות ישמעאל, תודות תודות עשיו. כתוב, ברכו תודות עשיו, אלופי עשיו וזה, פתאום כתוב שם, ואחות לוטן תמנע. ואחות לוטן תמנע. והיא התחתנה עם אליפז, בנו של אז אומרים, מה? בנו של עשיו, כן. אז אומרים, מה אחות איתן תמנע? מה אני צריך לדעת? מי אחות? מה עכשיו אנחנו פה? ייחוסים, אחיות. אומרים חז"ל שאחות תמנע היה מאלופי עשיו. אז אחותו, נו, הייתה אחות של אלוף, כן? אם היא הולכת להתחתן, הוא רצה להתחתן עם מישהו, עם איזה גביר, עם איזה שר. הלכה ונהייתה שפחה בביתו של אליפז. כי אמרה, אם אני לא, כנראה לא יודע למה, אליפז היה לו כבר נשים, הוא לא רצה עוד אישה, אמרה, אני מוכנה להיות שפחה אצלך. למה? אני רוצה להידבק בזרוע של אברהם אבינו. אז בכל זאת, אליפז הוא, כן, נכד של אברהם אבינו, נין של אברהם אבינו, כן? כן, אבל בסדר, אז היא אמרה, שני, אבל רצו, אז כל מה שנכתב, אחות לא תן תמנע, זה היה בשביל להראות מה זה אברהם אבינו, מה זה, כמה, רצו שם הבריאות להידבק בזרוע. אז אתה רואה, אני אומר, כל דבר, בתוך כל המגילות האלה, כן? עניינו של אברהם, ועניינם של ישראל, זה מה שמתגלה. זה התורה, אתה צריך לדעת. אתה חושב, יש פרשיות, טוב, אני לא יודע. אתה קורא את הפרק הזה, אתה אומר, לא יודע מה כתוב, בשביל מה? כמו היום, היום, עכשיו באתי מכיתה א', סיימנו היום פרשת וירא. אז יש שם, ואלה, שבסוף, עכשיו אברהם חזר מהעקדה, אז... ויהי אחר הזרם אלה ויגד לאברהם למור, ילדה מלכה גם נכון אחיך, את עוץ ואת בוז ואת כמורה ואת כסד ואת חזור ואת פלדש ואת גילדה ואת בטוי, כמעט זה כמו עשרה פני המן כזה. מה, שאלת את הילדים, תגידו, מה, בשביל מה כתבו את זה פה? אז הם, בואו חסם, לומדים טוב, כתוב, תוהה לי עד רבקה, שניים, שלושה ילדים אמרו, בשביל רבקה. אז הנה עוד איזה חמש פסוקים בתורה. מה אתה חושב שאכפת לי עכשיו מי נולד לנחור ומי זה? אלא אומר רש"י, כל ייחוסין הללו לא נאמרו אלא בשביל פסוק זה, ופתאום לי ליד רבקה. אז אני אומר, לא שמתי לב לזה, אבל ההערה הזאת של הנציב אומר, תדע, כל מה שיש בתורה, כל העניינים, הכל זה רק יש בשביל ישראל. לא, אין פה מישהו שהוא חשוב כל כך. כן. אז זה דבר אחד שהנציב אומר. אחר כך ממשיך הנציב ואומר, והנה הוא אומר, אני רוצה לדייק, מה זה לייחס בהם שנותיו של יעקב? למה אתה אומר, מה זה זה לייחס? תגיד, למנות שנותיו של יעקב, להגיד שהוא ישב בבית אדום, מה זה לייחס? מה? שהנציב? לא, רב חרגף אין. נציב גם אין? נציב, זה זין כיסא, זה הנציב. זה הרב חרגף. היום טוב. ברוך אתה, אדוני, ברוך אדם. שכון ים דון. אומר, אלא אומר הנציב לשון לייחס, משמעו שנבין מזה איזה יחס הוא מעלה בשנותיו. והיינו משום שאין מקום ואיפה לומר, איפה בילה יעקב 14 שנה? אלו, אם לא בבית עבר. והרי זה ייחוס גדול, למה? שהיה כבר בין 60 ויותר, לפי מה שנמנה פה 63, וכבר הגיעה השעה לשאת אישה ולראות זרה. גם ההורים אומרים לו את זה, עם רבקה ועם יצחק, כולם אומרים לו, לך תישא אישה. ומכל מקום, מה עושה יעקב אבינו? השליך כל השאר לפניו וישב בבית תלמוד משך כה רב כזה עד אשר ידע. כן, למה הוא עבדה אחרי 14 שנה? למה הוא למד 25 שנה או 10 שנים? מה הנחה אותו לדעת מתי יוצאים לחפש אישה?
ופעמיים גם הרי את השעת.
גם טוב. עושים את זה בשש. עד אשר ידע, כי גם כשילך לארם נהריים, יהיה תלמודו בידו, ואין לך ייחוס גדול מזה. כמו יעקב אבינו אמר, אני הולך עכשיו להיות תאומה ישראלית, אני הולך לבית לבן, אני יוצא חוץ על החיים כמו שאנחנו רואים. איך אני אדע לצאת לחיים? איך אני אדע? רק כאשר אני באמת בטוח שגם כשאני נמצא שם, אני אדע להחזיק את הראש מעל המים. אז אני יכול לצאת. אומר הנציב, ולמדנו בזה למי שיש בכוחו ללמוד תורה, ואחר כך לישא אישה, שלעמוד לפניו חשבונו של עולם שכבר הגיע פרקו. אבל אדם יגיד, שמע, אין מצב, האם היו באים פה אנשים, 28, 30, כל אחד לפי... במיוחד הם יותר נחוצים, ותראה. אז אמרת, תשמע, באת פה עכשיו, מי פה המשדך, כן? מי כאן ה... מיד מתעניינים, איפה מוצאים את ה... תשמע, באת לזה, אתה צריך קצת להיכנס ללימוד, לדעת מה הכיוון. מה שאתה רוצה עכשיו, אתה תחפש משהו אחר בעוד חצי שנה של לימוד תורה. היה לי אחד, זה ממש אמרתי לו את זה ככה, אחרי חצי שנה, הוא אומר לי בדיוק דברים אחרים. אמרתי לו, אתה זוכר? מה רצית לפני חצי שנה? ולמדנו שהשנים הללו, שישב שלא בבית אביו, ובהלו נר עליו, נר תורה עליו בלי שום מחשבה, הם היו טובות ליעקב מכל שנותיו. זה הייחוס לי, אחרי שנותיו של יעקב זה בא לומר, שהם היו השנים הכי מיוחסות שלו, הכי מיוחדות שלו, מכל שנותיו. שהוא לא עשה חשבון, ואמר, אני יש לי משימה רצינית להתחתן. דיברנו על זה גם עניין של אחריות. הוא לוקח אחריות כאן, אבל יש משימה רצינית, מה? על מה? כל אחד בא, רגע, תגיד, אתה מוכן? בדקת? מה אתה הולך לעשות? צריך קצת זה, אז אני עכשיו לא אומר פה חייל, תכף לכם להשביט פה, אתמול היה פה כנס מאוד חשוב של קרויות וזה, ובאו פה ובו, אז אני לא עכשיו ישביט את כל ענף השטחנות, כן? אבל אנחנו רק באים ללמד שהדבר הזה, ההתבנות הזאת צריכה לכל אדם, לכל אדם, איך הוא יודע? הוא לא ילמד 14 שנה, אבל לפחות 14 חודש. ואדם צריך לבחון את הדבר הזה מתוך שאלה, מתוך הרב האישי שלו, מתוך ההצעה האישי, הרב אני מוכן, אני יכול, אני לא, ככה היה, לא יודע, תמיד היה, אני אצלי אנשים שהיו קשורים איתי, תמיד הייתי קודם כל משבית אותם חצי שנה. אחר כך היה נגמר הזמן, היום יש לי מסיבת שחרור, מה? הרב יורם עושה לי להתרגש. הייתי עושה מסיבת שחרור. הייתי לא, קודם כל, בוא תראה, מה, באת לי איזה זמן, אתה צריך לתת, זה דבר אחד. דבר שני, אדם מתחיל, הוא מתחיל לעסוק בזה. ולא, לפעמים זה, כמו שאנחנו יודעים, לא מיד אדם מוצא את זיווגו. אז מה אדם עכשיו צריך להרגיש? אדם לא יכול ללמוד תורה. אני, עד שאני לא יכול ללמוד. מה, אתה לא יכול ללמוד תורה? זה הזמנים הכי נפלאים שלך, מה זה לא יכול? תלמד בעזרת השם, הכל אבל להרגיש שזה כאילו איזה זמן, לא רוצה להגיד, זמן מבוזבז, חס וחלילה. כל דקה, כל יום שאתה יושב ועוסק בתורה, אתה צריך להתפלל, תעשה את כל ההשתדלויות, אבל זה לא זמן מבוזבז חלילה, זה הזמנים שאצל יעקב אבינו היו הכי שנים, מ-147 שנים שהוא חי, 14 שנים הללו שישב בלי חשבון ולמד תורה, הם היו שנים הכי מיוחסות שם. ואין ספק, אין לי ספק, אני יודע את זה לא ברוח הקודש, מידיעה ודאית של 15 שנה שאני כאן, שכל אדם שישב ולמד כאן איזו תקופה, לא תמיד הוא יודע את זה עכשיו, אבל בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד 10 שנים, הוא יגיד, הזמן הזה שהייתי פה שנה, שנה וחצי, שנתיים שהייתי בתורה, זה הזמן הכי חשוב לי בחיים. אני מוכן להתקשרו את כל הבוגרים שם, תשאלו אותם אם אני צדק. תמיד אנחנו אומרים את זה, מכון ריים, בעוד ככה לשנה מרוכזת, לעשות שנה בולכות, אין, הן ממש חותמות על זה. וגם פה ככה, לא פחות בבנים כמובן. אז את זה, יעקב אבינו, ככה הוא למד. עכשיו, מה הוא גילה? אז בואו נראה מה אומר כאן, מצאתי פירוש, מקור אחד כאן אצלכם, מאור ושמש, תחילת פרשת ויצא. לא זוכר את שמה, אב. לא זוכר, לא רוצה להגיד סתם. יש פירוש רב פנינים. חומש רב פנינים עשה במהדורה הזאת של רב פנינים הישן, למטה הביאו פירוש מאור ושמש. רב כל מינוס שפירה אולי. משהו אחד, שם כזה דומה לזה. וזה פירוש ממש מיוחד. יש שם קצת פעמים פשט, הרבה גם קבלה, לא תמיד אפשר להבין את הכל, אבל דברים מאוד מיוחדים. היום ברוב המהדורות, כלומר, אולי יש את המהדורה הזאת, אבל כמעט לא מדפיסים את זה ככה בתוך ה... הוא אומר ככה, ונראה לי, דהנה ידוע, שעיקר עבודת האדם לבוא לתכלית השלמות, בעבודתו יתברך שמו, להשיג אלוהותו יתברך הוא, על ידי התורה, וגם על ידי התפילה. וליוכל להיות אחד ולא השני. כי בלי תורה, לא אמר ארץ חסיד. וגם בתורה לחוד לא ישלים נפשו. כמו שכתוב, הוא אומר, אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. כי בוודאי, על ידי עסק התורה לשמה, יכול לבוא לקדושה גדולה, כשלומד לשמה, הוא מדבק עצמו בנפשו, רוחו, בנשמתו, באותיות התורה, ודאי, זה נותן הרבה, אבל בכל זאת יש עוד צדדים, יש צדדים, תכף שנראה, שקשורים קצת לשכל, יש צדדים שקשורים לרגש, לנפש. אדם חייב, אומר הבעל המואב השמש כאן, ונראה את זה אחר כך בעוד מקומות, חייב לשלב בין שני הדברים האלה, וצריך לתת לכל כוח את חלקו. וכן הוא אומר, כל פנים, אף על פי כן, שורה 8, לא יוכל לבוא לעיקר העירה והאהבה וההשתקקות לעבודתו יתברך שמו ולהשיג אולהותו רק על ידי התפילה, במסירות נפש, בהתלהבות, כידוע מכל ספרי הספרים הקדושים. הוא ככה קצת, כן, חסיד כזה. כן, אז יש כאן איזה כיוון של תפילה, תפילה אבל תפילה. לא תפילה שאתה גומר את ה... אז על זה הוא אומר עכשיו, הנה ידוע מאמר חז"ל, ויפגע במקום שתיקן תפילת ערבית. אז אומר חידוש כאן הבא למאור בשמש, שורת 12. הנה לא ידע עד עתה את סוד התפילה, איך היא גדולה. הוא לא ידע. יעקב אבינו, עד אותו הזמן, התרכז בעיקר בעבודת השם מתוך תורה. וזהו, זה היה עניינו. ומצינו שנתמן יעקב בבית מדרשו, כאן הוא כותב שם ועבר, ולמד תורה, נמצא שידע את סוד התורה. איך דרך התורה מגיעים את זכות באשם? אמנם לא בא להתגלות אלוקותו יתברך שמו, כן? הוא למד תורה, המון תורה הוא למד, אבל גילוי, מת השם עוד לא היה לו. פתאום, כן, ויפגע במקום, מתקן תפילת ערבית, וכשהוא יושן, מנה שניצב עליו. אומר יעקב אבינו, לא ידעתי, אכן יש השם במקום הזה, אולי כאן מסתובבים הדפים, לא, אין לי כאן, זה אחד השולחנות צריך להיות. לא, אין פה הדפים? מה ישנה המאה? אתם שומעים? איזה חידוש? מה יעקב גילה פה? אומר, לא בא להתגלות עד אתה שנתגלה עליו אחר שעמד לעשות התפילה. וזה אומר, יש מדרש שאומר ויקץ יעקב משנתו, המדרש אומר ממשנתו. אל תקרא משנתו למשנתו. מה הכוונה משנתו? התורה. אתה לא לומר מתורתו. תורה 15. שנתעורר על ידי התפילה הזאת, והבין שלא בא לתכלית ההשגה על ידי התורה לחוד, ואמר, אכן יש השם במקום הזה, אז הוא אמר, בתפילה הזאת. בתפילה, אני לא ידעתי, אני חשבתי, כן? ויש כאלה, תמיד החכמים. תראו אותם, זה גם באמצע התפילה, באמצע הזה. הוא חושב, בוא נמצא ספר עם הזה. עכשיו אתה צריך להתפלל. מה אתה חושב, אתה מבזבז פה זמן? אתה דבק בקדוש ברוך הוא. בסדר, לא אומר, זה הבן עולה בקריאת התורה, אתה רוצה, עד שאומרים את כל המשברכים וזה, אתה רוצה לעיין משהו, עכשיו תכין קצת כבר לידך, בסדר. אבל אתה צריך, תפילה צריכה להיות תפילה. ולא להרגיש טוב, יאללה. הוא בא עם הספר, ראיתי תמיד החיים כאלה לפעמים. הוא בא עם הספר, הוא ככה זה, נעמד, גומר, הוא כבר חוזר לספר. רגע, אז מה עם התפילה? מה השגת פה? אומר יעקב אבינו, איזה תגלית גיליתי עכשיו. שהנה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליי רק אחרי שגיליתי את סוד התפילה. ואת זה לא ידעתי. ואנוכי לא ידעתי, את זה לא ידעתי. שיש השם במקום הזה. שורה 15. והבין שלא בא לתכלית ההשגה על ידי התורה לחוד, ואמר אכן יש השם במקום הזה, צריך לומר, על ידי התפילה הזאת, יכול להבין יותר התגלות אלוקותו ממה שהשיג עד עתה, על ידי התורה לחוד. ואנוכי לא ידעתי, סוד זה, אין זה כי אם בית אלוקים. מה בית אלוקים? על ידי התפילה הזאת, בהתעוררות, בהתלהבות, יכול אדם לבוא ליראת הרוממות, אשר יקרא בלשון חז"ל בית, בית אלוקים. כמו שאומרים חז"ל, על מי שיש לו... יש לו שער, אבל אין לו בית, זה שער השמיים. כי התפילה היא עיקר שער השמיים, לבוא להשגת אלוקותו ויראתו את שמיים, אוצר הטוב את התפילה את שמיים, כי ראת השם יוצרו, ודוק אתם כי נכון הדבר. וזה, כי זה בית אלוקים וזה שער השמיים. אז ביחס הזה בין תורה ותפילה, ולאן זה הולך, אני קצת רציתי לעסוק היום, כי אנחנו רואים שיש כמה מאמרי חז"ל לכאן ולכאן, איך להתייחס לזה. ומה באמת, מה מקומה של התורה, מה מקומה של התפילה. אז יש בגמרא מסכת שבת. הנה, כתוב לי פה שבת. לא נראה לי. שבת חלק עמוד 3. אין המקור נכון, כאן המקור 2. כן, זה כתוב כאן. אז מקור 2, רב החזה לרב אמנונה, דקמרך בצילותה. כן, להפך, כאילו תמיד איזה תלמיד חכם אחד, רב אמנונה, כן, מגדולי המוראים. אז רב רואה שרב אמנונה מעריך בתפילה, אז הוא אומר, מה קורה פה? עוסקים, מניחים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה? כן, אתה כאילו שיכול להשיג אלה חידושים בתורה וזה, מה אתה מרגיש בתפילה? כאילו יש פה איזה גערה של רבה. והוא סבר רבה מנונה, זמן תורה לחוד, וזמן תפילה לחוד. כל דבר צריך לזמן, דברים שכאילו בחזל יש איזה, מובא איזה מחלוקת בזה.
יכול לחזק את העניין של המשנה בברכות, חסידים הראשונים שאף אחד לפני, כאילו, אם זה באמת היה שאף אחד לפני, שאף אחד אחרי, במהלך היום, כמה זמן היה שם?
לא, אז חזל אומרים, תורתם משתמרת. אז תורה מתי עליה, שואלת הגמרא. אמר לה, תורתם משתמרת. ויש בירושלמי, תורתם מתברכת. מי שרב את הצלמאיר הזה באיזה מקום. שבחוץ לארץ, אז התורה רק הייתה משתמרת תוך כדי הזה. אבל בירושלמי, זו תורתו של ארץ ישראל, זו תורה הייתה מתברכת. היא הייתה עוד מקבלת אפילו עילוי מהדבר הזה. כן, יש פעם שומעתי את זה מי. מי לי, רבי הרב עוזיקה לכם, מי שומע לי ככה. מה? לא, אבל זה... ההבדל בין מתברכת אורות התורה תורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ, וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו תורתם מתברכת, תחילת פרק י"ג באורות התורה, ולא רק כדברי הבבלי שתורתם משתמרת. ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתהדרת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש, ומשיגים אורה של תפילה גם על ידי התפילה וההתבוננות שבה. זאת אומרת, זה ממש משלים הדבר הזה. וקודם ואחר כך, וזה ההבדל בין עברת ארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות, זה יכול להביא, כן, התפתחות גם לתורה עצמה. לעומת חוץ לארץ, שזה מחשכים או שיבני, תלמודה של בבל. טוב, זה מוסיף. כן, בסדר, אבל... טוב, בואו נלמד כאן. אז מה קורה פה? מה עושה התורה, מה עושה התפילה? הרב כאן מסביר במקור 2. התורה... תיתן לאדם מדעים חדשים בכל עת, הנובעים ממקור האמת של חיי עולם. כי כן, האמיתיות מתקיימות לעד. כן? מה שאתה לומד תורה, אתה לומד עוד ידיעה בתורה, ועוד דבר חדש, ועוד דבר זה. זה אמיתות כאלה שהן נצחיות, זה אמיתות נצחיות התורה. אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות להעשיר את שכל האדם באמיתיות. באמיתות, כן? כי אם תעסוק, בחלק מהידיעות הידועות מכבר, להשתמש בהם על פי כוח ההרגש, רק כדי להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. כן, אז יוצא ככה, התורה מלמדת לך דברים חדשים, והתפילה מעמיקה בך את מה שכבר רכשת. אז תראה לכם, אם אתה לא עוסק בזה, כן, התפילה זה מעין איזה הרחבת הכלים. ההכנסה, לחיות את זה, להרגיש את זה בפנים, בתוך הנשמה. פעמים אדם שומע, זוכר שהיינו ככה שומעים איזה שיעור, פעמים היה מפוצץ לנו הראש, רב אברהם שפירא, רב ישראלי זצ"ל, במרכז הרב, היינו שומעים איזה שיעור. אבל היית מרגיש את זה, היית בא אחר כך לתפילה. איזה משהו מצג, אתה אומר, נתן לך איזה כלי, לא נתן לך איזה יכולת עכשיו להקל את זה. על כן, להבדיל. אין לתפילה, אז אומר הרב כאן, שורה 9, אין לתפילה עניין עם משפט האמת מצד עצמה. כי אם כפי אותו הכוח שירגיש יותר הרגש האנושי, את הרושם של האמיתיות, שהן כבר צפויות וגלויות בשכל, איך יתפעל מהן ברגש נפשי. אבל אי אפשר לבטל, לכן תבינו למה אי אפשר, זה שני תחומים שאי אפשר, כי אדם אומר, אני עוסק בתפילה, אז מה, התורה ממלאה, זה כאילו אדם אומר, יגיד, התורה ממלאה לי את הכל, אני תפילה, לא צריך לעבוד על זה יותר מדי. קל וחומר הפוך, תכף נראה, כן? אם אדם יגיד, אני בסדר, תפילות, מתאים לי שעה, לפני שעה תהילים, שעה אחרי, שעה פה, שעה שם וזה, אבל הוא לא יעסוק בקניין השכל, אז זה ממש חסר. כן? החידוש הוא שגם מי שלומד תורה צריך להתפלל כמו שצריך. הפוך זה ודאי. לא יצא, לא אמר אז חסיד, כלומר, לא יכול להיות שהוא יעסוק רק, עסוק בתורה, עסוק שהוא מקביל, תכף נראה לרגש, אז הוא רק כאילו הכנת הכלים, אבל את התוכן זה התורה, אתה צריך להכניס את התורה לתוך, זה התוכן.
שבן אדם יוכל, שמגיע במדרגות השכל, כדי שיבטיח להגיע לאותם סודות התורה, מדבר שם בעניין של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אז באמת בן אדם צריך להתפלל כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יכונן ויישר ויבונן אותו.
גם על זה צריך להתפלל, כן? זאת אומרת, על עצם הדבר, על עצם ההבנה של התורה צריך להתפלל, כן? שנזכה להבין, בן אדם צריך לפעמים. פעמים אדם אומר, רואה איזה דבר, רואה איזה זה. לא יודע, לא הלך, באת, למדת איזה תוספות, למדת את זה. אז צריך ודאי לעשות איזה... להגיד, צריך סדר לשמוע. אני מתפלל עליי, אני מתפלל על הילדים שלי. אז כולה, צריך להתפלל. אומר הרב כאן, במקום אחר, או, אולי, דילגתי פה קצת, שאלה אם נמשיך את זה. טוב, נעזור את זה. בואו מקום מקור שלוש. כתוב, גם כן, ואין היה ברכות. אמר רב יוחאי, משנו רב שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה. כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לאמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמות, ואמר שירה. והגמרא אחר כך מפרטת, חמישה שירות, דר במי אמו באמר שירה, יצא לאוויר העולם כשהוא ינק אמר שירה.
מזמור קד.
כן. לא, פיה פתחה בחוכמה תורת הלשונה.
זה במשנה.
במשנה, כן.
אבל לא, דוד, ידעת בחמש עולמות, זה במזמור קד.
קשור לבר חינפשי, אני חושב, מתכוון. קד. של
ראש חודש.
זה קשור לבר חינפשי, קד. כן.
קד.
כן. אז אמר חמש כנגד חמש, ויש שם ראה אחר כך רם פלטם של רשעים ואמר שירה, וראה יום המיטה ואמר שירה. איזה הסתכלות כזו מיוחדת דוד המלך. אומר הרב זה צהל ככה. הנה וזה, אני אומר, אנחנו רואים מה שאמר גם הבעל המאור בשמש, תראו את זה בדברי הרב, השלמה הזאת צריכה להיות בין תורה לתפילה. אומר הרב ככה. כלומר הרב עכשיו מגביל את זה לשכל ורגל, זה מה שרציתי להביא, בעצם לפתח כאן מעניין של תורה ותפילה. אומר הרב ככה, שני דברים ישנם הדרושים לשלמות האדם. השכל והרגש. מקור השכל, הנה זה מקביל למה שאמרנו קודם, הוא הידיעה המופתית והחוכמה הלימודית והניסיונית, שדבר אין לו עם רגשי הלב. כלומר, כשאדם צריך ללמוד תורה, כן? אז זה לא צריך ללמוד את זה בהתפעלות. פעם, אני שמעתי מהרב הזה, שהיה איזה רב אחד, ככה למדן, אולי איזה רבי עקיבא איגר, למדן רבי עקיבא איגר זה דברים שלו, לימוד, זה דברים מאוד עמוקים, בהבנת הגמרא, והיה איזה אדמור אחד, חסיד, צדיק, נפגשו פעם לאיזה מקום אחד, אמרו, תראה, נפגשנו פה, בוא נלמד קצת ביחד. אמר לו, בסדר. נלמד ביחד. מה לומדים? מה לומדים? מתחילים מהגמרא, התחלה, ברכות. מתחילים ללמוד ברכות, פותחים את זה, כותבים, אי מתי, קוראים את שמה בערבית. האדמור הזה התעלף. נפל, התעלף. מה? מהיר אותו. מה קרה? אי מה, אתה לא רואה מה כתוב כאן? אני לא יודע, מה כתוב כאן? מאי מתי, מאימה בפחד. קוראים את שמה בערבית. אז ראיתי את זה, התענפתי. אמרו לך, אני לא יכול ללמוד איתך. ככה אפשר ללמוד תורה. תורה צריך ללמוד, מה כתוב, מה הלוכם, מה זה. ככה למדים תורה. לא זוכר מה הסיפור, ככה שמע את הסיפור הזה. הנה הרב אביניאר עם כל הייחוד של מי מתי, בום, תלס ככה. אז זה הרב אומר, אתה כשאתה לומד, אין זמן עכשיו ל... אתה צריך ללמוד את התורה ב... לחדור, להבין, להעמיק, לא להרווב את התחומים. גם זה צריך לדעת. והרגש, שורה 6, מקור 3, מוצאו מכוח המדמה, בהתגברות הכוח הפיוטי שבנפש האדם, בהרגישה את הנסגר, עד שתכלית מעלתה היא אהבת שם השם ידבר. והנה על פי רוב, אומר הרב, שני הכוחות הנפלאים האלה הם מעיקים זה את זה. כן? קשה למצוא את השילוב. אם יש אנשים כאלה נוטים לזה, נוטים לזה, בסדר. נכון שיש לאדם נטייה, אבל בראש צריך שזה יהיה משולב. אומר הרב ככה, בדרך כלל ביות השכל תרוד בקיבוץ ידיעות הקרות, להביא חשבון את כל הנעשה, אין הרגש ער להתגעגע בעומק השתפחות הנפש אל הקדוש והמרומם. ובשעה שהלב מתלהב לרגשי קודש, לא יוכל כוח השופט השכלי לפעול. אמנם אנשים מצוינים נמצאים שבהם ישתלמו שני הכוחות בשלמותם, יכירו את הידיעה האמיתית על פי השכל, ויתבלם גם שלמות, הרגשת העוד של זה, וזה דוד המלך, הוא אומר מה שכתוב. אז זה, אז תראו אחר כך למעלה, שורה 20, תורת חסד הלב, לא, אז לפני כן, סליחה, בשורה שנייה מלמעלה שם, בעמודה השנייה, רציינתי פה מקור חדש. אז כן, פיה פתחה בחוכמה, שהתחלה לעולם צריכה להיות בחוכמה. כן, תגיד, מאיפה מתחילים? ההתחלה צריכה להיות בחוכמה, בכוח השופט, והמלה של הידיעה האמיתית, ומתבואת החוכמה. תורת חסד הלשונה, כבר זה פיה פתחה בחוכמה. קודם כל, אתה צריך לעסוק בידיעות, בלימוד, אל תוותר על זה. במיוחד שאתה נמצא בישיבה. לא לוותר על הקניין הזה גם כן. ותורת חסד הלשונה זה רגשי נועם, רגשי קודש. וזה, הוא אומר, מצוי כאן בדוד המלך, על זה נאמר שהוא דר בחמישה עולמות, התבונן בכל מה ש... אז תראו בהמשך שם שורה 28, רגש כזה אינו בא ממקור רגש טבעי פשוט, כי אם אחרי עמל וידיעה עמוקה, מתפתח רגש כזה מעולה, והוא חיבור של תורת חסד שממנה תוצאות ברגש ושירה, עם מקור החוכמה. גם הרב אומר מקור 7, תראו, זה מוסר אביך. יש שני חלקים בלימודי עבודה השלמה, הכולל תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה, מת הבורא ידברך שמו. תראו כמה הרב מנחה איך עובדים, איך עבודת השם. מוצאים בתוך הרב כל כך הרבה דרכים. דרך, הרב מנחה דרך, איך לעבוד את השם נכון. תורה, בתפילה, בכל מיני, כאן זה היה, אין היה, פה מוסר אביך. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דהיינו השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהם, אפילו כן במידות גם כן, את צריך לעבוד בצורה כזו. קודם כל, קניין הדברים. אם אתה לומד, אם זה מסילת ישרים, אם זה חובת לעבוד מי שמגיע, שמונה פרקים לרמב״ם, צריך לקנות את הידיעות. תכונותיהם, גבוליהם, וכל התפשטות כוחותיהם, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. זה קניין הידיעה. אבל מלבד הידיעה, מקור 7 שורה 6, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה. שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה הראשונה דרכי ההנהגה הטובה, מכל מקום עדיין רחוק, הוא למד את כל המידות. הוא אומר, למד את כל הזה, אבל מה? איך אומרים, יש כזה, משמיעים את זה גם ברדיו. הוא אומר, למדתי את כל ה... איך אומרים שם? למדתי את כל ה... איזה משפט, אומרים, זה כל חיים. לא שמעתי איזה משפט כזה. שם הוא אומר, למדתי את כל הזמן. שאלה מה הספר לימד אותך. כן, יש איזה... מה אתה קיבלת מזה? מה שכתב הרמב"ן באיגרת שלו, איגרת הרמב"ן. אתה עוד קם מהספר, תראה מה למדת מזה. מה למדת? קראתי, קראתי, לפעמים אדם מלא חומר, פיתוי כזה, אני יודע. לא רוצה להגיד חמור. זה ספרים, קרא את כל הזה, אבל מה יצא? נשאר כלום, לא? אחד פעם, אני יודע מה, למד את כל המערה, למד, לא יצא כלום. אז הוא בא לאבא שלו, אומר לו, למדתי את כל המהר"ל. הוא ראה כלום, לא יודע שום דבר. הוא אומר לו, כל ימי לא האמנתי. הוא אומר, עכשיו אני מאמין שבאמת המהר"ל יצר גולם. קרא את הגולם, יצר גולם. מה זה, מה יצא? כן, לא יודע, אולי. מה? האדמור זה רבשות? לא יודע, לא רוצה סתם להגיד. יכול, מתאים, זה מתאים, אבל... כן. אני חושב שהם היו באותו, לא זוכר מה, אני חלש בשמות של כל הדוידים האלה, אבל זה היה הסיפור. אז אומר הרב פה, אנחנו במקור 7 שורה 6, מלבד הידיעה הזאת, חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי הנהגה הטובה, מקום הכל רחוק ממנה, כי לא רגיל לטבע את רצונו וכוחות המוסמכים בגופו, שהסכימו כולם בלב שלם, אלא טוב ההוא. על כן צריך ליישב דעתו הרבה, ולהשקיד את מידותיו, ולהשתדל להרחיק עצמו מקום שבלבל את מידותיו, הוא פורץ אותם, הוא חומר שמגביר שורש התפעלות יותר מדי. כלומר, אם אתה תעסוק בקניין המידות, כן, עם יותר מדי רגש, מה שצריך כאן, אז אתה עלול לבלבל את עצמו. הקניין השכלי הוא צריך את קניין שכלי, לפעמים אפילו קר, באיזה מידה, כדי שתוכל באמת לקלוט את הידיעות האלה נכון, ואז, הנה, עכשיו, במסביר עוד סיבה, למה זה לא טוב ללמוד את הדברים כאילו בסערת הלב, כאשר אתה עוסק בקניין השכלי, שורה 14, ועוד סיבה נוספת, כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שיושב באדם. כן? האם יבואו, אז אנשים יגידו, כל הקניין, זה כל עבודת השם, זה רק ניגונים, שירים, זה לא, מתי אבל תקלוט את עצם הידיעה? אתה עוסק רק שוב בכלים. הקניין, לימוד תורה, זה יישוב דעת, זה... יש לי איזו פסקה שלא הבאתי אותה כאן. אין פה מנת איתנו. זה לא צריך מזה משהו שקשור לזה. אומר הרב, ואם כי שורה 15, טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע, עוד פעם, ביתר עומק, בעומק הנפש, את קניין הדעת שכבר קנית. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. אבל קביעות דעת ושכל בתחילתך, מנוחה שלמה דרושה לה. ושמיה בה הצילותה. קל וחומר בדברים הקדושים, עזקים, בענייני עבודה, כלומר, ודאי שמיה בה הצילותה, דובר על לימוד תורה, שאתה לומד בגמרא. אומר קל וחומר, שורה 19, בדברים הקדושים, עזקים, בענייני עבודה שלמה, גם הם צריכים צילותה, וזמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד. אז הנה, הרב מכניס את הנקודה הזאת, שזמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד, בהבנה הזאת שגם כשאתה לומד ענייני קודש, אתה צריך, יש את הידיעה, הקניין השכלי הצרוף, זה לימוד אמונה, זה כיתת אמונה, זה מכונים, כזה אתה לומד תורה בצורה זו, מצטרף לזה כל הדברים היפים והכנות התפילה, כמו שכאן בשבת האחרונה, הכנה לפני, הכנה אחרי, שבת, שבת כזו, כן, דוגמה, יש בה, אני חושב, את הקליטה של הדברים בבחינה הרוחנית, אולם אנחנו יש לנו יותר זמן כאן לרגש, את השירה, לזה, זה מצוין. כל השבוע עובדים קשה, שבת, עושים עונג שבת. כן, זה מעין, זה יש מעין, מעין הדבר הזה. זה, לא התכוונתי להגיד את זה, אבל זה ראוי להגיד את זה באמת. אחרי השבת הזאת, אבל לא קשור רק שבת שהייתה, כל שבתות. שבת, כן, יש לך את הזמן יותר להקשיב ככה לנפש, עם השירה, עם העונג שבת הזה באמת. זה זמן להעמיק, להכניס את תוכני הלימוד העמוק, וזהו, שעסקת במשך השבוע. לכן, שבת היא משלימה, כן? זה לא עכשיו, הולך הביתה. בלי שבת, ככה אני חושב, באמת אני אומר, זה לא קשור עכשיו לכל, אבל אני גם צריך לחזק את השבתות באמת. אנחנו באמת מתכוונים לזה. שבת זה חלק מלימוד התורה, שהוא משלים איזה פן בלימוד התורה שלנו. מקום אחר, זה לא תמיד, אלא מתוך כל השבוע שעבדת ועמלת, וקנית התורה, אולי כן בעולם השכל, השבת יש לך עכשיו הזמן יותר לשמוע על הנשום. כן? אז אולי לא סתם בתפילות אצל הספרדים, אז כתוב, יש כל מיני מקומות, שאומר, כאן התכוון לקבל נשמה יתרה. זה החלק הזה של בעיה, בניש, בנשמת כל חי. כן? היה מקום כתוב שם בצד הסזורים הספרדים, יכוון לקבל תוספת. מה? הוא קראת מהמתה, הנה, מהמתו של הקדוש ברוך הוא קודם לערבית, הנה כאן יש לנו פה עזרה מהצופים בבית. הסיפור על רבי זושה, מה שאמרתי לכם, והוא קרא את הכתוב, מהמתו של הקדוש ברוך הוא קוראים שמה בערבית. אז טוב, תודה על העזרה. נדמה לי שזה, אני מקווה זה היה גם מרדכי ואיגר, אני מקווה שזה. על כל פנים זה היה ה... מה יש לנו עוד כאן? מה, זה אתם רוצים? טוב, זה הכל דברים שמשלימים אחד את השני. רק איזה כמה דקות מתוך זה להבין, גם אולי רגע מערל אחד, ב-12 תראו, או 11, נתיב התורה במערל, דברים נפלאים, בקניין תורה, איך לקנות תורה, זה נתיב התורה במערל, ועל הכל הוא תלמוד תורה לפי שתלמוד תורה הוא שכלי, והוא קדושה גמורה. השכלי, כן, תבין למה אנחנו דיברנו על ערך הלימוד תורה, השכל קודם כל, המערל קורא לזה והוא קדושה גמורה. לכן אני מניח, אומר לגבי מי שמניח אביו ואמו, כתוב שתלמוד תורה דוחה אפילו כיבוד אב ואם. זה גם לומדים מיעקב אבינו, אתם יודעים? מפרשתנו. כתוב שיעקב אבינו, בגלל שלא כיבד את יצחק, אביו, כיבוד אב ואם 22 שנה, אז נלקח ממנו יוסף 22 שנה. החשבון הוא בדיוק אותו דבר. יוסף היה בן 17 שהלך למצרים, בגיל 30 הוא נהיה המלך, זה 30 שנה, זה 13, 7 שנות צובע זה 20, ועוד שנה וחצי עד שבשנה השנית, עד שזה היה 22 שנה. אז למה? כי יעקב לא קיבל, כי לא, את אביו 22 שנה כיבוד אביהם. אבל אם עושים חשבון, יעקב היה 36 שנה. מה עם 14 שנה של לימוד תורה בבית עבר? אז זהו לא נענש. זה פורסם. פורסם, אור החיים מביא את זה בפרשת ויגש. אולי אבל זה מוסכם עוד מקומות. אז אומר לכן, אומר המהר"ל כאן, מקור 11 שורה שעוד, אם אני החביב הולך ומאוד תורה, אין לא נענש. המהר"ל מתייחס נדמה לי לממרה הזאת שהזכרתי עכשיו. ובזה ביארו כמה גדול תלמוד תורה, כי מפני שהתורה היא שכלית אלוקית, היא על הכל. שהכל יש לו צירוף וחיבור על הגשמי, זאת התורה האלוקית שנבדלת לגמרי. אז גם בלימוד התורה, עכשיו אנחנו עודים עוד קומה אחת. גם בלימוד התורה, יש חלקים של לימוד תורה, ויש לימוד תורה בעיון, ויש לימוד תורה בבקיאות. גם אז אני אתייחס קצת. אומר הרב ציודה ב-14, צריך לדעת שבקיאות זה לא התכלית. אפשר גם זה, זה חלק מהיום, למי שרוצה לחטוף שס. אבל העיקר הוא הלימוד בעיון. לזכות לשכל של תורה, ככה הרב ציודה מגדיר. שכל של תורה זה לימוד תורה בעומק הדעת. ישנו ביטוי, אומר הרב ציודה, הגאון, החוב, החריף והבקי. מולם לא שמענו, הבוך, הבקי והחריף. אלא החריף והבקי, קודם כל החריף. ולא בחינם. אמנם כן, העולם צריכים למערך חיטין, אחד שיודע את הרבה ידיעות, צריך, אבל לא זה העיקר. העמקות, החריפות, עומק השכל של תורה הוא העיקר. כמובן, כל אחד לפי יכולתו. אבל צריך לשאוף לזה. צריך לשאוף לזה, באיזה מידה צריך לשאוף לזה. וכך, אומר הרב ציודה ב-15, למה ללמוד גמרא? הרבה פעמים נשאלתי על ידי תלמידים חדשים בישיבה, למה צריך ללמוד גמרא? הרי לא כולנו מתכוננים להיות רבנים או דיינים. די לנו הלכות פסוקות מהשולחן ערוך. אמנם, אומר, הגמרא אינה ספר רגיל, היא ספר חי, של חיוניות. אדם אחד העוסק במדע ספרות טען, איך אתם מייגים כוחות צעירים לשבת אל הגמרא שהיא ליברינט, מבוך? לכאורה זה נכון. הגמרא נראית בלתי מסודרת. לעומת ספר משנה תורה לרמב"ם, מסודר, תלמד את ההלכות, מספיק. אומר זה שהגמרא היא המשך זרם חיים של ויכוחים ורעש, הלכה והגדה. האם זרם חיים יכול להיות שקט? גם בתוכנו אין שקט, אלא פעילות פוסקת במוח, בלב, במרץ, במרוץ הדם. כך גם הגמרא היא מבוך של זרם חיים השופע של רבנן ותלמידון. זרם של אמונה, זרם של חקר המשפט וצדק. ככל שאתה מתקשר ונאחז בזרם החיים הזה, ככל שאתה מתמלא בחיוניות של תורה שבעל פה, יותר אתה משתכלל ומבריא ביהדותך. ותראו למעלה ב-16. אם כן, כשאתה לומד גמרא הלכה והגדה, אתה שוקד בתורה ומתדבק בסוגיות הגמרא, אתה מתעמק בשכלך כפי מידת עמדתך האינטלקטואלית, השכלית המוסרית, אתה זוכה להשתכלל יותר ויותר, אתה נפגש עם דבר השם שנמשך בתורה שבעל פה. זה המובן של לימוד גמרא. רק אנשים יחידים, גאוני גאונים, מספיקים להקיא בשלמות את כל הש"ס, את כל התורה שבעל פה, את כל המרחב של בבלי וירושלמי. יותר למטה בקווים. לימוד תורה איננו לימוד גמרא אינו רק ללמוד על מנת להיות רב, אלא כדי להיות יהודי בריא. אתם שומעים? זה תעכלו לכם את ההגדרה לשם ציון. היום רגע, מה גמרא? זה קשור להיות רבנים, לא. זה מפגש עם חיי עולם שנתה בתוכנו. אין אדם שיכול להגיד שהוא לא שייך לזה. כל אחד ברמות שלו, לא נכריח אותך, לא בכפייה. לא תקוף את עצמך למה שלא מתאים לך. יש פה ברוך השם, מכון מאיר, שיעורי אין מקום כזה בעולם. 6-7 דרגות רמות בלימוד גמרא. כל אחד יכול למצוא איזה מקום, לתת איזה נתח מהחיים, איזה זמן, הדבר הזה. ככל שאתה מתקשר לתלמוד, יותר יש לך אחיזה בחיי עולם שאתה בתוכנו. במידה שאתה מצליח לתפוס, לקנות, להכניס בתוכך, במובן שכלי, הכרתי, הבנתי, דברי התלמוד, כך אישיותך הפנימית, היהודותית, משתלמת. הגמרא יחיינו וברך ימינו. השומש מצליח להרבות בלימוד הגמרא, לחטוף כמה שנים של בריאות. לא בשביל להיות משהו, אלא להיות, תכוון את החיים נכון אחר כך. לקנות שכל של תורה. עשו מי שזוכה לשנים של קניין תורה, על ידי שיעורים ולימוד עם חברים, עשו מי שמקיים אמת קנה בתוך הישיבה, מתגדל יותר ויותר, ומתוך כך גם מגיע לנתינה לאחרים, ומזכה את הרבים בחום ולא רוחב הארץ. הצלחה.